היי, שלום לכולם, שמי דוקטור רייכר, אלי, מתמחה פה באיכילוב. אני מתמחה פה באיכילוב. אני אציג מקרה ראשון שהיה אמור להיות סדרת מקרים. אוקיי. אני אציג מקרה של אישה בת 32 עם השמנת יתר חולנית ארוכת שנים שבשיאה הגיעה ל-BMI של 52, מסיבוכי ההשמנה של הסכרת הריונית, כבד שומני, מחלת אבנים עם כריתת כיס מרה ופריצת דיסק שדרשה התערבות ניתוחית. מבחינת התערבויות להשמנה היא כבר בגיל 15 עוברת ניתוח טבעת, בגיל 24 המרה לניתוח שרבול וזמן קצר אחר כך, בין היתר בגלל סיבוך ניתוחי, עוברת המרה למעקף קיבה. סך הכל התערבויות מוצלחות, ובתקופה הזו היא יורדת מ-BMI מקסימלי של 52 ל-BMI של 26, כמובן עם ups and downs וסביב בעיקר המרות הניתוחיות. באמצע שנה שעברה בעצם היא פונה לתשומת לב רפואית בגלל אירועים של אירועים חוזרים של סינקופה, תסמינים אחרי האוכל שכוללים חולשה, רעד, דפיקות לב, קולות מעיים מוגברים, והיא מציינת שזה מוחמר עם פחמימות. אז קודם כל דרגת קושי קלה. אז אכן ממש בבירור הראשוני רמת גלוקוז בזמן התסמינים נמוכה מאוד, ונעשית הבחנה של late dumping syndrome. אז בכמה מילים ממש, אז יש לנו early ו-late dumping. early dumping מתחיל זמן קצר יותר אחרי האוכל, חצי שעה, שעה, קשור בעיקר לתוכן היפרוסמולרי במעי שמושך אליו נוזלים לתוך הלומן, ובעצם התסמינים הם בעיקר תסמינים שקשורים למצב היפובולמי שנוצר. לי דמפינג, מה שיש לחולה שלנו, מתחיל זמן מאוחר יותר, מבחינת פתופיזיולוגיה קשור יותר לספיגה מהירה של גלוקוז, תגובה מוגזמת של אינקרטינים והיפוגליקמיה. התסמינים הם יותר מאוד, מאוד דומים, אבל במקורם נוירוגליקופנים יותר, עייפות, בלבול, רעב וסינקופה שאפיין את החולה שלנו. השכיחות היא של true late dumping היא די נמוכה, אבל עדיין הכי שכיח אחרי מעקף קיבה. אם דיברנו קודם על הפיזיולוגיה, אז מבחינת אנטומיה הקשר הוא בעיקר לגודל ההשקה, גם יחסית מובן אינטואיטיבית מבחינת הדמפינג, הריקון המהיר של הקיבה, הספיגה המהירה של הגלוקוז והאינסולין שנשאר אחריו וגורם להיפוגליקמיה. מבחינת טיפול, אז ההתערבות הראשונה היא טיפול דיאטטי, ריבוי ארוחות קטנות, מעבר מסוכרים פשוטים לפחמימות מורכבות, יותר חלבון בתזונה וכו'. מבחינת תרופתית, אז אנחנו רואים פה את הניפדיפין, אוקטריאוטייד ודיאזוקסיד שמפחיתים הפרשה של אינסולין באופן ישיר, והקרבוז שמעכב את הפירוק של הדו סוכרים לחד סוכרים שנספגים מהר. כמובן שהחולה שלנו עברה את שני השלבים האלה ללא הצלחה, ובעצם אנחנו נתמקד באפשרויות של re-intervention. אז למעשה עד לשנים האחרונות הדבר היחיד שהיה אפשרי בעצם היה התערבות ניתוחית מחדש, כאשר האופציות היו או החזרה לאנטומיה רגילה בעצם, לוותר על הפרוצדורה הבריאטרית או לנסות רידו של פעולה. מישהו מכיר את ההתערבויות האנדוסקופיות שנכנסו בשנים האחרונות? קדימה. אוקיי, אז באמת תרמל תרפי להצרה של האנסטומוזה. פה אנחנו רואים באמת את הגסטרוסקופיה הראשונה שבוצעה לחולה שלנו בסביבות אוקטובר 18. רואים השקה מאוד רחבה, בערך 2.5 סנטימטר. פה אנחנו רואים שני סבבים של סקלרותרפיה בארגון, ואת התוצאה הסופית שלא מאפשרת מעבר מכשיר. אבל 5 חודשים לאחר מכן בעצם אנחנו לא, בדרך כלל העניין השקה קשור או לדפוסי אכילה או, או לטכניקה הניתוחית עצמה בניתוח המקורי, אבל היא שוב מגיעה, שוב תסמינית, שוב עולה במשקל עם השקה רחבה, מה שמביא אותנו לדבר על האופציה הבאה להתערבות אנדוסקופית מתקדמת להצהרת השקה. מי שזיהה את האל היווני בשער, אז זה מכשיר האפולו אוברסטיץ', מכשיר בעצם through the scope suturing device שעובד על אנדוסקופ עם תעלת עבודה כפולה. פה אנחנו רואים את הבורג, את החולץ פקקים הזה, תכף נראה, יש סרטון קצר שמושך בעצם את הרקמה שאנחנו רוצים לתפור לתוך המכשיר עצמו, ופה את המחת המעוגלת שעושה תפרים בעובי מלא של דופן הקיבה. זה לא בדיוק הטכניקה שמשתמשים אצלנו, אבל בעיקרון התפר הוא תפר רציף עם עיגון בתפר הראשון ואחרי עידוק התפר עוגן נוסף. רק בקצרה נדבר על מחקר שממש יצא בינואר השנה ב-Journal of Gastrointestinal Surgery. 107 חולים שעברו 133 פרוצדורות עוקבות להצהרה של ההשקה באמצעות המכשיר הזה. האינדיקציה לפעולה בחולים הללו, וצריך להגיד שרוב המידע שיש, גם מבחינת safety וגם מבחינת efficacy על הפעולות האלה, הם ל-weight regain, להשמנה מחדש אחרי הניתוח ולא לדמפינג. אבל 26 חולים מתוך החולים הללו סבלו מדמפינג סינדרום, והתוצאות באמת היו מאוד מרשימות. 90% אחרי טיפול אחד ו-100% אחרי טיפול שני בעצם נרפאו לחלוטין מהתסמיני דמפינג. מה שעוד חשוב להגיד זה שלא היו סיבוכים משמעותיים, אף אחד מהם לא נזקק לפרוצדורה מחדש או להתרה של התפרים או להתערבות ניתוחית. בסך הכל תופעות הלוואי היו יחסית מינוריות, בחילות, הקאות שדרשו לפעמים טיפול בנוזלים, מלנה בלי ירידת המוגלובין, אבל לא משהו מעבר. ונראה בקצרה את הסרטון. אז פה אנחנו רואים באמת את האנסטומוזה הרחבה. קודם כל עושים פריימינג של ההשקה באמצעות ארגון, גם כדי להחזיק את התפרים טוב יותר. העבודה היא דרך אוברטיוב קיבתי, על מנת להביא את המכשיר בעצם לאתר העבודה מבלי לפגוע בוושת או בקיבה. רואים פה את התפר הראשון, תכף נראה את אותו חולץ פקקים שמקרב את דופן הקיבה לתוך המכשיר. רואים פה איך הוא מושך את הרקמה ממש לתוך האוטלט של המכשיר. ותכף נראה את המחת המעוגלת קופצת מפה ויוצאת דרך הדופן בצד השני. ובצד ימין למטה את החוט, התפר הוא כאמור תפר רציף. אוקיי, התפירה ממשיכה, בעצם מתבצע...
מה יכולת העידוק של זה?
סליחה? ופה אנחנו באמת רואים את התוצאה הסופית, זו ההשקה בערך 6-7 מילימטר בסוף הפעולה. אוקיי, אז באמת לסיכום קצר, אז בעיקר מה שעושים עם המכשיר הזה היום אצלנו זה אנסטומוזיס רוויז'ן, אבל באופן תיאורטי יכול לשמש גם לסגירת פרפורציות, פיסטולות, לקבע סטנטים התחתיים לרקמה, והעתיד עוד לפנינו. תודה רבה.